כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
פעם בשבוע עם תום אהרון, המונולוג המרכזי.
אוקיי, אני רוצה לפתוח את הנושא המרכזי שלנו ערב במשפט שאבא שלי אמר לי כשהחלטתי לעזוב הכל ולעבור לתאגיד. בוא נדבר על הימורים שיכולים לדפוק אותך לגמרי, וספציפית בואו נדבר על מפעל הפיס. מפעל הפיס הוא הגוף היחיד בישראל שמותר לו לעסוק בהימורים שהם לא הימורי ספורט, ועם זה אני מזדהה, כי גם לי יש גוף שאסור לו לעסוק בספורט. רק שבניגוד לגוף שלי, למפעל הפיס יש תדמית של גוף חיובי שתורם לקהילה.
מפעל הפיס בא לנו פה סקייט פארק מעולה עם כל מה שאנחנו צריכים. יש פה מתקנים מעולים וצוות שאכפת לו מאיתנו.
כולי תקווה שהמהפכה שמוביל מפעל הפיס תתרחב לכל מדינת ישראל.
למעשה זוהי חגיגת ספר, מפעל תרבות חשוב ביותר בעידוד מפעל הפיס.
אז היה לנו חלום בהתאחדות הסטודנטים להקים קהילה של סטודנטים בלוד. פנינו עם החלום הזה למפעל הפיס, ויחד איתו הקמנו גרעין ראשון.
לא, לא, לא. אתם הייתם סטודנטים, החלום שלכם היה להשיג סקס ופעילות חברתית הייתה אמצעי. אף אחד לא מדבר עם מבט כזה על גרעין סטודנטיאלי בלוד, זה לא קורה. אבל מפעל הפיס נכנס לתמונה ותרם לכם, כמו שהוא תורם, להרבה מטרות חשובות וקריטיות לחברה הישראלית. כיתות לתלמידים, מלגות ופרסים לסופרים, תקציבים למחקרים מדעיים, וכמובן פתרונות למצוקת הסקייט פארקים האדירה בישראל, שנמצאת במקום ה-23 במדד ה-OECD לרמפות פר קפיטה. תרומה לקהילה זה הקטע של מפעל הפיס. את מפעל הפיס הקימו ב-49 כדי לאסוף כסף מהגרלה ולהקים את בית חולים מיכילוב. כמו שאני לא יודע מה היה צריך בית חולים, זה היה ב-49 לפני שהמזרחים עלו והביאו את המחלות, אבל רצו. ומאז עברו כבר כמעט 70 שנה, והפיס השתנה משמעותית. הגוף הקטן שמימן בית חולים קיבל עם הזמן אישור מהמדינה לערוך הגרלות נוספות כדי לממן עוד פרויקטים, ולאורך השנים ההיקף שלו גדל למימדים עצומים, כמו שקורה לכל גוף בין 70 שאסור לו לעסוק בספורט. רק שהיום, ב-2018, המדינה בעצמה מקימה בתי חולים ומבנים וכיתות מכספי המיסים של כולנו. אז למה עדיין צריך את מפעל הפיס? למה לא לבטל אותו?
הלוואי ויכולנו היום לבטל את הטוטו, לבטל את הפיס, ולהגיד לא יהיו הימורים במדינת ישראל. אבל גם אתה וגם אני, ורוב הצופים מבינים שיהיו הימורים, וככל שאתה מצמצם את ההימורים החוקיים, אתה מגדיל את ההימורים הבלתי חוקיים. לא יעזור לאף אחד כלום. אני לא רוצה להגדיל את ההימורים הבלתי חוקיים, ואני רוצה גם שהכסף מההימורים יחזור לחברה, יחזור לספורט, יחזור להיבטים החברתיים, למפעל החברתי.
אני לא אשקר, היה שם רגע כששמו את מירי רגב מול מירי רגב, שקצת קיוויתי כאילו שבאוטומט הם יתחילו לריב ביניהן מההרגל. אבל זה טיעון מעניין, הטיעון שמירי רגב נותן פה. היא אומרת שהמדינה מעדיפה לקיים הימורים במסגרת חוקית שתתרום את הרווחים לחברה, בתוך נקודת הנחה שתמיד יהיו אנשים שיבחרו לאמר, אפילו שזה לא רציונלי. ומירי רגב מבינה על מה היא מדברת, כי היא בעצמה דבר שאנחנו בוחרים בו, אפילו שהוא לא רציונלי. ויש משהו בטיעון הזה, עדיף שההימורים יעשו באופן חוקי ומבוקר, כי אחרת הם גוררים איתם פשיעה ואלימות. זה טיעון קצת דומה לטיעון שמשמיעים תומכי הלגליזציה של הקנאביס, רק בלי המילה הכי בסוף, ובאמצע ובהתחלה. אבל צריך לשאול, האם מפעל הפיס באמת רק ממלא את הצורך של המאמרים הכפייתיים שהיו מאמרים בכל מקרה? יש לי פה את הדוח הכספי של מפעל הפיס לשנת 2016. עכשיו תראו, צריך להגיד, הנתונים האלה הם באמת מאוד מאוד משעממים. אני לא חושב שיש לי את הקריזמה להקריא אותם בלי שתעבירו ערוץ. לאף אחד אין את הקריזמה הזאת. סטטיק לא היה מספיק קריזמטי כדי לסחוב את זה, והוא מספיק קריזמטי כדי לסחוב את בן אל. ואני גם יודע... כן, אני אמרתי את זה, ואני גם יודע שחלקכם בטח צופים בנו באינטרנט, ושממש פה מתחת יש סרטון של גור כלבים, והגור הזה הוא חמוד פיצוצים, ואני לא יכול להתחרות בכלבלב הזה עם נתונים כספיים של מפעל הפיס לשנת 2016. ולכן אני רוצה להגיד שלום למנשה, כלב הנתונים שלנו. ערב טוב, מנשה.
כן, תום, ערב טוב. אז בשנת 2016 מפעל הפיס הכניס 6.7 מיליארד שח. וואו. זה המון! אתה יודע כמה זה בשנות כלב? זה עדיין 6.7 מיליארד שקלים.
כן, זה לא עובד ככה.
לא עובד ככה עם כסף. עכשיו, מתוך ה-6.7, 4.4 מיליארד חולקו למאמרים כפרסים, שאגב, לא מבין למה מגיע להם פרס, כל הגרדו חישגד. זה לא שם שחבו על האגב, הראו את הבטן ואז הביאו יד, שזה באמת מרשים. אני רק אומר שכשאני מגרד כל היום, אז שמים לי את הקונוס הזה מסביב לראש, ואני נראה כמו מנורה, אבל הם מקבלים פרס. בכל מקרה, מה שנשאר למפעל הפיס אחרי הפרסים זה רווח גולמי של בערך 2.3 מיליארד שח. מתוכם 1.2 מיליארד שקלים לתרום לקהילה. למעשה, מפעל הפיס השקיע שנה קצת יותר, 1.3 מיליארד שקלים, כי תקציב ההוצאות הוא מתוכנן בתחילת השנה והם לא העריכו נכון כמה הם יכניסו. הנה אילוסטרציה של איך זה נראה בערך. כן, זה שלום. הוא לא גאון.
כן.
חוץ מפרסים ותרומה לקהילה, למפעל הפיס יש הוצאות של יותר ממיליארד שקלים על ההגרלות עצמן, פרסום ומזכורות. המזכורות של בכירי מפעל הפיס הן בין הגבוהות במשק. בשנת 2015, היושב ראש עוזי דיין הסתכר 62 אלף שקלים בחודש, והמנכ״ל אלי דדון הסתכר 62,700 שקלים בחודש.
וואו, זה גם הדוח של מפעל הפיס?
לא, אני רכרחתי לעוזי דיין את התחת. וזה רשום בדוח סייני השכר של משרד האוצר. ואלה תום כל המספרים שמאחורי מפעל הפיס.
הנתונים שלנו. אגב, בהתחלה זה היה אמור להיות חזיר נתונים, אבל החזיר ביקש שכר של 62 אלף שקל בחודש. ועזבו את זה, מפעל הפיס מגלגל 6.7 מיליארד שקל בשנה על הימורים, זה הרבה יותר מדי. זאת אומרת, תראו, אני לגמרי בעד טיעון הלגליזציה שהעלינו מקודם, אבל אני רק אומר, אם הדילר שלכם מגלגל 6.7 מיליארד שקל בשנה ומשוויץ בכמה הוא תורם לקהילה, הדילר שלכם הוא פבלו אסקובר ואתם חיים בעונה אחת של נרקוס. ואגב, כמו אצל פבלו אסקובר, הכסף הזה משחית. הנה רק דוגמה אחת לאיך זה קרה כשעוזי דיין רצה פעם לערוך ב-68 אלף שקל אזכרה לחבר שלו.
כדי לממן את האזכרה לחברו של עוזי דיין, מפעל הפיס מזמין הופעה יקרה במיוחד לכאורה של משה פרץ במג'ד אל שמס. תמורת כ-80 אלף שח על הטקס מגיע בפועל דווקא הזמר הצעיר עידן עמדי, שמצידו מסתפק בתשלום של 12 אלף שקל.
אוקיי, קודם כל, אאוץ' לעידן עמדי, וואו. כמה מבאס זה לפתוח טלוויזיה ולגלות שאתה בסך הכל זמר קש? גם עד כמה המרגנית שלו לא מאמינה בו שהיא משתמשת בו כבסיס לשחיתויות? לא רק לעומת משה פרץ. תחשבו על זה שעידן עמדי עולה 12 אלף שקל, כשאזכרה לחבר של עוזי דיין עולה 68,000 שקל. האנשים במפעל הפיס חושבים שההזכרה היא דבר ששווה יותר מפי 5 מהופעה של עידן עמדי. בא לך ללכת להופעה של עידן עמדי 5 פעמים? לא תודה חבר, יש לי כרטיסים להזכרה אחת. ויש עוד פרשות של הפיס. נגיד הפעם ההיא שעוזי דיין נסע בכסף של מפעל הפיס להשתתף בכנס בניו יורק בנושא תקיפה באיראן, והפעם ההיא שבה מפעל הפיס הוציא 11 מיליון שקל כדי לעבור לבניין שבכלל לא התאים לפעילויות שלו. ואם אתם שואלים את עצמכם למה אתם לא שומעים הרבה על הפרשות האלה, זה כנראה כי אתם צופי ערוץ אחד ורובכם לא שומעים בכל מקרה. אבל זה גם קשור לתקציב הפרסום הענק של מפעל הפיס שקונה לו הרבה מאוד כוח בתקשורת. חברת תפעת בקרת פרסום שמתעסקת במעקב אחרי המדיה, וגם יש לה שם של בחורה ממש מאורגנת, היא פרסמה שב-2016 תקציב הפרסום של מפעל הפיס עמד על 47.8 מיליון שקלים. זה המון. זה התקציב ה-12 בגודלו במשק, יותר גדול משל תנובה, שופרסל, סאנו, הוט, בנק לאומי. זה כמו פעמיים תקציב הפרסום של סלקום, או 3 פעמים תקציב הפרסום של מימון ישיר, או כמו 702 אזכרות של חבר של עוזי דיין, או 3,983 הופעות של עידן עמדי. ותקציב הפרסום הזה גורם לכך שאי אפשר לפתוח טלוויזיה בלי לראות את זה. אתם מכירים את זה, אתם יודעים איך קוראים למפלצות האלה? משרד פרסום אדלר חומסקי. אני באמת באתי לתוכנית הזאת כדי לא לקבל קמפיין בחיים לכלום. עכשיו תראו, הפיס משתמשים בתקציב הפרסום הענק שלהם גם כדי למכור את המוצר שלהם, אבל בעיקר כדי להעניש את מי שמעז לבקר אותם, כמו במקרה של ערוץ 10. בשנת 2014, 29% מכלל תקציב הפרסום של מפעל הפיס הלכו לערוץ 10. אחרי ששודרו בערוץ כמה תחקירים די ביקורתיים על הפיס, המספר הזה ירד בהדרגה מ-29% ל-17%. עכשיו, ערוץ 10 טוענים שיש קשר בין הדברים, אבל הפיס טוען שאין קשר בין הדברים, לי זה נשמע כאילו יש. צד שני, ערוץ 10 משודר בערוץ 14, אז יכול להיות שפשוט לא יודעים איך מספרים עובדים, זו גם אופציה. עכשיו, וזה קריטי, מפעל הפיס, גוף שאמור להיות הרע במיעוטו בכל הנושא של הימורים בחברה, הוא לא אמור לפרסם במיליונים ולחפש קהלים חדשים. לא, הוא אמור לעבוד קצת כמו חיסון נגד פוליו. אנחנו מכילים על עצמנו מינון קטן של הדבר השלילי באופן מבוקר, כדי למנוע את התופעות הכי גרועות שהוא היה יכול להביא איתו בהיקף מלא. אבל כולנו היינו משתגעים אם מחלת הפוליו הייתה מפרסמת את עצמה ב-47.8 מיליון שקל בשנה, ומירי רגב הייתה מתראיינת בחדשות ואומרת שפוליו זה אחלה. זה היה לחלוטין לא בסדר, בעיקר כי המחלה האהובה על מירי רגב היא טייזקס. תוקף רק אשכנזי. ובמיוחד היינו משתגעים אם היינו מגלים שלפייס יש אסטרטגיה שמכוונת ספציפית לחלשים בחברה ומחפשת להכניס אותם למעגל האימורים. ובמיוחד אם היינו מוצאים סרטון ביוטיוב שבו משרד הפרסום אדלר חומסקי ממש מתגעים באיך שהאסטרטגיה הזאת עובדת. ואז מצא.
האתגר לרענן מותג בוגר, לייצר חוויית מותג עשירה שתהפוך את הלוטו למותג אהוב ונחשק שאנשים רוצים להיות חלק ממנו. הטקטיקה, בחירת סיטואציות משפילות מחיי היומיום היוצרות הזדהות מיידית וחיבור אמוציונלי עם הצרכן. התוצאות: 9% גידול בהכנסות פר פרס, 38 מיליון שקלים גידול בחמישה חודשים בלבד, 15% עלייה בשיעור השתתפות, וכמובן אהדה, הזדהות ומעורבות רגשית חסרות תקדים. הלוטו נוקם את נקמתו של האיש הקטן.
וואו, הם אשכרה חשפו בפנינו הרגע את כל התוכנית הזדונית שלהם. אם הם היו טיפה יותר נבלים מרושעים, אנחנו היינו רואים את הסרטון הזה כשאנחנו קשורים מעל בריכה של קרישים ועוזי דיין מלטף חתול. גרמנו להם לחשוב שהלוטו נוקם את נקמתו של האיש הקטן. הם לא חשדו לרגע כשבחרנו סיטואציות משפילות מחיי היום-יום. יראה, בפייס לא מכוונים לסיטואציות משפילות של עשירים, נכון? אין פרסומת של הלוטו שבה סמנכ"ל ומנכ"ל מגיעים לעבודה עם אותה לקסוס, או שמישהי מגלה שבעלה טס עם המאהבת ליוון, או שאימפריית רהיטים מגלה שהבן שלה הוא ענה סדרתי. לא! זה תמיד סיטואציות כמו עובד שהבוס שלו יורד עליו, או בנקאי שגורס בקשת הלוואה של לקוח. וזאת נקודה קריטית נוספת לגבי מפעל הפיס. האסטרטגיה שלהם היא לחפש את האנשים הכי עניים, שמחקרית יותר מתמכרים להימורים, ולשווק להם בצורה מאוד אגרסיבית.
בנס ציונה למשל, נקודת מחירה על כל 4,100 תושבים. קצת יותר דרומה, בקריית מלאכי, תתאמצו פחות כדי להשתתף בהגרלות, נקודת מחירה על כל 1,500 תושבים. בקריית אונו, נקודת מחירה על כל 4,200 תושבים. באור יהודה הסמוכה, הפייס מעמיד נקודת מחירה על כל 2,000 תושבים.
תבואי לפה ב-28, בכל המקומות, אנשי הביטוח הלאומי מוציאים את המשכורות שלהם על המכונות
האלה. אורי נעים היה עד לא מזמן אחת הדמויות המרכזיות במפעל הפייס, המשווק של אזור השרון וירושלים.
ובהחלט, המחירות תמיד היו ותמיד אגרסיביות, וכל מי שלומד ביעדים מאוים, שבכל נקודת מחירה היה לפחות שני זכיינים או דילרים. פשוט ניתקתי את זה מהקזינו. בקזינו הדילרים מתחלפים כל 4 שעות. וזה מאוד חשוב למאמר, כי כשמתחלף הדילר, מתחלף המזל לשיטתו.
עזבו, שהחליפו למאמר דילר כל שעתיים, אולי יהיה לו כל כך הרבה מזל שהוא כבר לא יגור בקריית מלאכי ולא יתמכר להימורים מלכתחילה. עזבו, תחליפו לו דילר כל חצי שעה, אולי יהיה לו כל כך הרבה מזל שהוא יהיה מנכ"ל מפעל הפיס. מה הקטע? מה הקטע שבקריית מלאכי יש תחנה אחת של הפיס על כל 1,500 תושבים? רק בתור השוואה, בישראל יש קבאי אחד על כל 4,500 תושבים. זה אומר שאם אתה בקריית מלאכי ואתה עולה באש, יש לך הרבה יותר סיכוי לחבוט את עצמך עם כרטיסים של חיש גד מאשר לחכות שיבוא קבאי. אתם יודעים מה הכי דפוק? שעד לפני שנה הפייס נלחם על הזכות לשים בשכונות מוחלשות מכונות מזל, שעניים נוטים להתמכר עליהן באופן קיצוני ולהפסיד בהן הרבה מאוד כסף. שר האוצר כחלון הוציא את המכונות האלה מחוץ לחוק, כנראה כדי שלהגרלת מחיר למשתכן לא תהיה יותר מדי תחרות. ואגב, גם להחלטה על סגירת מכונות המזל, מירי רגב התנגדה בפומבי. אפילו שהמכונות האלה הוצבו רק במקומות העניים ביותר, איפה שגרים מזרחים ורוסים ואתיופים, מה שמוכיח שוב מירי שהפייס הוא כבר מזמן לא הרע במיעוטו, הוא מקסימום הרע במיעוטים, אוקיי? וזה לא רק אני אומר את זה, אפילו בכירי מפעל הפייס בעצמם מודיעים שהימורים זה לא בשבילם, אלא בשביל אנשים אחרים. תראו מה היועץ המשפטי של מפעל הפייס אמר בעצמו על הלוטו.
אני לא ממלא פייס, לא, בהחלט לא, אבל שוב, אני לא גאה בזה שאני לא ממלא פייס. לא למלא פייס זאת, בוא נגיד כך, למלא פייס זאת לא אסטרטגיה רציונלית למי שרוצה להרוויח.
כי הפייס הוא גוף פרוץ לגמרי שמגלגל מיליארדים ומפרסם במיליונים כדי לגרום לכמה שיותר עניים להתמכר, הכל בפוזה של תרומה לקהילה, הכל כדי לספק את עוזי דיין ואת אהבת ההזכרות המוזרה שלו. בן אדם דפוק על הזכרות, וזה לגמרי לא הגיוני שאנחנו מרשים לגוף כזה לפרסם במיליונים. עכשיו תראו, אנחנו פה בתוכנית לא יכולים להתחרות בתקציב הפרסום האדיר שלהם כדי לספר לכם בתדירות גבוהה כמו שלהם עד כמה מפעל הפייס הוא בעייתי. את מעט התקציב שהיה לנו בזבזנו על כלב מדבר, אז אני לא אומר לכם לא למלא לוטו, וגם אסור לי חוקית, אז הנה אני לא עושה את זה, אני לא אומר לכם לא למלא לוטו, אבל אני כן רוצה להציג לכם כלי שפיתחנו פה בתוכנית ויכול לעזור לכם לפני שאתם מחליטים אם לעשות את זה.
ואלו המספרים שעלו הערב בהגרלה: 1
יש,
2
יש לי 10,
3,
אני לא מאמין, יש לי 3, 9, יש לי 9, זכיתי,
סליחה, לא 9, זה הפוך, 6,
גם אצלי זה הפוך, 6, זכיתי,
אז כן 9 בעצם, בקיצור מה שאין אצלך, לא נורא, בהצלחה בשבוע הבא.
שאתה לא מצליח להתפשר על החלום לפתרון קסם שיוציא אותך ממעגל העוני כפי שהוצג לך בפרסומות לאורך השנים?
שאלה רטורית קצת מורכבת, אבל כן.
אם כך, אנחנו בפעם בשבוע עם תום אהרון גאים להציג את הטרלת הלוטו השבועי.
יש.
היכנסו לאתר שלנו, tomaron.com/lotto. מלאו את המספרים שהתכוונתם לשלוח, ואנחנו נגיד לכם בוודאות סטטיסטית של 99.9% עם הטופס הזה יזכה בלוטו השבוע.
וואו, מדהים. אם רק היה את האתר הזה לפני חצי שנה, אולי לא היו מעקלים לי את המחשב.
הלוטו השבוע, תנו למספרים לתת למספרים לסדר לכם את החיים.
מוזמנים להיכנס וללמוד על סיכויים שלכם לזכות בלוטו, tomaron.com/lotto. תודה רבה לכם. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא וכל הזמן גם בפייסבוק. חפשו אותנו פעם בשבוע עם תום אהרון. תודה רבה, לילה טוב.
פעם בשבוע עם תום אהרון, כל רביעי ב-10 בלילה בכאן 11 בטלוויזיה.